עמוד רשנון ב' והטור השמאלי ודע שאלו המעלות והמגרעות המידותיות. להזכירכם, הפרק הרביעי משמונת הפרקים של רבנו כהקדמה למסכת אבות עוסק ברפואת מחלות הנפש. ושוב להזכיר, אין המתעסקים במחלות נפש פתולוגיות, אלא מה שרבנו קורא מחלות נפש במובן של מגרעות מידותיות. כלומר, בן אדם שלא מתנהג בדפוסי התנהגות הולמים, ולזה הוא קורא חולי בנפש. ופרק השלישי הוא התעכב על תחלואי הנפש, ופרק רביעי ברפואת מחלות הנפש. ורבנו בדעה שבעצם יש בכל דפוס התנהגות שלוש נקודות, שתי נקודות קיצוניות, אם נאמר ככה, אחד לכיוון שנראה טוב מאוד, מעל לטוב מאוד, מציונות יתר או חיוביות יתר, ואחת לכיוון השלילה, שלילי ביותר. ודרך הזהב היא שביל האמצע. זאת אומרת, לדעת הרמב״ם, בניגוד למה שבני אדם יכולים לחשוב, שכאילו חיוביות יתר, מציונות יתר, שזה הדבר הנכון, לפי הרמב״ם לא, שביל הזהב זה הדבר הנכון. כי לפעמים חיוביות יתר גם היא יכולה להצביע על פגם בנפשו של האדם. למשל, ניתן דוגמה, אם האדם מפזר יתר על המידה את נכסיו לצדקה, באופן כזה שהוא מסכן את הבסיס הכלכלי הקיומי האישי שלו, שמחר מחרתיים כתוצאה מהפזרנות יתר הזו הוא עלול להיות איך קוראים, אדם שצריכים לתמוך בו. אז עם כל הכבוד לנתינת הצדקה המרבית ממנו, זה לא נקרא מציונות יתר, זה לא נחשב לדבר חיובי, זה דבר שלילי. חייך כמחי אחרים, ואתה צריך להיות להתנהג במדידות בעניין הזה. או למשל, ניתן דוגמה, אדם שהוא לא כועס ומרגיזים אותו ומבזים אותו והוא לגמרי לא כועס, אז לכאורה זה דבר מצוין. אבל אם מדובר כבר בחולי נפשי של אפתיות מוחלטת, שהוא איננו מגיב לכלום, אז זה לא בריאות הנפש. כי יש פעמים שכן צריך להגיב, אולי בצורה מושכלת.
אבל חזר צריך... אמרו על מי ששומע חרפתו ואינו משיב, שאליו אמרו ואוהביו כצאת השמש גבורתו, לא?
נכון, זה משהו נקודתי. Okay. לא משהו שיטתי. Okay. ואילו הרמב״ם מדבר על משהו שיטתי קבוע. Okay. שהוא לא מגיב לכלום, אז לכאורה בן האדם יגידו, oh, איזה יופי, זה אדם מצוין. לא, הרמב״ם יכול לומר שזה אדם שמבחינת הנפש שלו הנפש שלו לא תקינה, כי יש מקרים קיצוניים שכן צריך להגיב, אבל בצורה מושכלת. כן? Okay. אז יוצא איפה, בכוונה נתתי דוגמה של נקודות קיצון לכיוון החיוביות יתר, שלכאורה בני אדם היו מעריכים את זה כערכה חיובית, והרמב״ם אומר לא, לכן הדרך הנכונה היא שביל הזהב. זה בעצם מה שהוא מתווה. עכשיו אנחנו כאמור ממשיכים מהפסקה בדע שאלו המעלות והמגרעות המידותיות אינם נקנים ומתחזקים בנפש, אלא במה שאדם חוזר על אותן הפעולות הבאות מאותה המידה פעמים רבות בזמן ממושך. כלומר, לאחר שקבענו שהנקודות הקיצוניות לחיוב או לשלילה הן מידות גרועות ועלולות להיות בחינת חולי הנפש, ויש צורך שאדם יאזן את עצמו, ואם כן איפה, איך האדם שעובד על עצמו יוכל להגיע באמת למצב של נפש בריאה, נפש מאוזנת. למשל, ניתן דוגמה. אני נוטה לכעס, ועכשיו אני רוצה להברות את נפשי, לא להיות כעסם, כי זה חולי בנפש. אז אני הולך לצד השני של אפתיות, אבל אסור לי לשאר שם, אלא אני אנהג בהרבה פעמים באיפוק גמור, ולא אגין לחורפי דבר, אפילו שבמקרים שמצדיקים תגובה, אבל בנסיבות שבהם אני עובד על עצמי, בנסיבות שאני עובד על עצמי, לא אגיב, ואני אחזור כמה וכמה פעמים על מקרים כאלה, אז זה יתבסס בי. דהיינו, מתי המידה הטובה נקנית לאדם, או מידה רעה, זה לא משנה. כל דבר שאדם חוזר עליו, חוזר עליו כמה וכמה פעמים בפועל, אז זה נקבע בנפשו. ולכן גם האדם צריך לזהר, שלא לקבע בנפשו מקרים קיצוניים, לא לחיוב ולא לשלילה. ולהפך, לחזור כמה וכמה פעמים כדי לקבע את עצמו בנקודת האיזון. אז רבינו עוד יאמר שבמסגרת תרופת הנפש יש פעמים שאנחנו נצטרך ללכת לכיוון הקיצון ואחר כך ללכת לכיוון המרכז. אבל העיקרון שרבינו כאן קובע הוא כריבוי המעשים כך התקבעות המידות בנפש האדם. ודע שאלו המעלות והמגרעות המידותיות אינם נקנים ומתחזקים בנפש, אלא במה שאדם חוזר על אותן הפעולות הבאות מאותה המידה פעמים רבות בזמן ממושך. או למשל, ניתן דוגמה, נניח שאני נוטה לפזרנות, וזו נקודה שאני צריך לעבוד עליה, כן? אז אני לא מוצא היום הרבה דברים, כל אחד בא דוחף לי, דוחף לי פה המלצה, פה זה, פה זה, פה זה, אחר כך אני כבר לא יודע איפה למצוא את זה, ערימות ערימות. אז אני צריך להיות, להתנהג בדקדקנות יתר, כמעט יקיות, כדי לתרפא מהפזרנות שלי, כן? אז ואחר כך אני צריך להגיע לדרגה אמצעית, לא להיות יותר מדי פדנט ויקה, אלא שיגבו לכל דבר. אבל כך זה צריך לעשות, אין מה לעשות, כן? אז כל דבר ודבר בריבוי המעשה נקבעת התכונה. הלאה, קשה לו לאדם להוציא כסף למען הזולת. זה נטייה.
אחרי שדברנו על מישהו פזרן.
מה?
אחרי שדברנו על מישהו פזרן.
לא, לא, אני עכשיו מדבר בדיוק כבוך.
אוקיי.
הנטייה של בני אדם לכליות.
נטייה של
בני
אדם היא לא
לבין. בעניין הכסף. הנטייה של בני אדם לכליות. ולכן, כשאדם רוצה לעבוד על עצמו,
זה אדם של שטברת, הוא פזרן מדי על עצמו וגם כן.
אז עכשיו יצטרך האדם כדי לרפא את עצמו מן הקמצנות להיות פזרן ולתת כמות גדולה של צדקה.
okay.
אבל לזהר לא לתקע שם. okay. אלא לחזור לקו האמצע, וכשהוא חוזר לקו האמצע שם ייתקע בצורה פדנטית.
okay. כן?
כי אין שום סיבה כעת שיפנה לנקודת הקיצון, כי כבר...
אבל אפשר להיות תקוע באמצע בצורה פדנטית, זה לא
בעיה. כן, כל עוד זה לא בא ממקום של כליות, אלא משום שהוא רואה בזה הדרך, דרך אמת, אז זה הדרך. אוכל, אני חוזר. ודע שאלו המעלות והמגרעות המידותיות אינם נקנים ומתחזקים בנפש, אלא במה שאדם חוזר על אותן הפעולות הבאות מאותה המידה פעמים רבות בזמן ממושך, כאשר מתרגל בהם. הרי אם היו אותן המעשים טובים, הרי נקנית לנו מעלה, ואם היו רעים, הרי נקנית לנו מגרעת. לכן צריך להיזהר. יאמר האדם, אני למדתי בשיעור הזה שצריך לחזור ולחזור על אותו דפוס פעולה כדי שזה יקבע בנפש. השאלה על איזה פעולה אתה חוזר. אם אתה עדיין חוזר על פעולה שהיא בכיוון השלילי, אז זה לא טוב, זה מידה רעה. ולכן צריך רק במצב של איזון את זה לקבע. ואם היו רעים, הרי נקנית לנו מגרעת. ולפי שהאדם בטבעו מתחילתו אינו לא בעל מעלה ולא בעל מגרעת, כמו שנבאר בפרק השמיני, והוא מתרגל בלי ספק מקדנותו למעשים בהתאם לנוהג משפחתו ואנשי עירו. כלומר, כאן הרמב״ם בקצרה משחיל את מה שהוא עתיד לבאר בפרק השמיני בהרחבה. הרמב״ם נגד הדטרמיניזם, הוא דוגל בבחירה חופשית, זה אמונתנו, זה אחד מעיקרי האמונה. ולכן הוא אומר, האדם נולד טבולה רזה, שולחן חלק, אין עליו שום עיצוב, לא רע ולא טוב, ועכשיו צריך לעצב אותו לכיוון הנכון. עכשיו, איך הוא מתעצב? בדרך כלל, בזמן שעדיין ילד קטן, עוד השכל עוד לא פועל, אלא על דרך החיקוי. ממי הוא מחכה? מסביבתו הקרובה. משפחתו, גן, בית ספר, רחוב, כן? אז משם הוא מחכה. ושם מתחילה להתעצב האישיות שלו, מתעצב את הדרך שלו וכו'. ולכן, צריך מאוד מאוד להיות זהיר מבחינת ההורים, מה הם מקרינים לילדים בדפוס התנהגותם שלהם, בשיח, בדיבור, בכעסנות או לא בכעסנות, ברכילות או באי סדר, בפזרנות, הם כמליץ בין אותם. הילד רואה וקולט, ולכן הם אחראים מאוד מאוד בעניין הזה, וצריכים להיות מאוד זהירים. וכמו כן הם צריכים להיות זהירים איפה הם גרים, באיזה מוסד חינוכי שמים את הילדים, כי ילדים קולטים. וזה רבנו אומר, והועיל, כן? עכשיו, ולפי, לא והועיל, ולפי שהאדם בטבעו מתחילתו, כלומר מילדותו, מקטנותו, אינו לא בעל מעלה ולא בעל מגרעת, כמו שנבאר בפרק השמיני, והוא מתרגל בלי ספק מקטנותו למעשים בהתאם לנוהג משפחתו ואנשי עירו, זה נקרא סביבתו הקרובה. ויש אותם המעשים בינוניים, ויש שהם בקצה הראשון או בקצה האחרון, כמו שבארנו, ונמצא שזה הילד הזה כבר חלתה נפשו. מה זה חלתה, רבותיי? במשהו נדבק במידות קיצוניות, בין קיצוניות לכיוון החיוביות, בין קיצוניות לכיוון השליליות, זה לא משנה, בכל מקרה זה נקרא חולי נפש. אז כבר חלתה נפשו, וראוי שיתנהג בדרך שמתנהגים ברפואת הגופות, כדרך שמתנהגים ברפואת הגופות. עכשיו, כבר ראינו לא פעם בשמונת פרקים ועד עכשיו, וכן מכאן ואילך וכן בהרבה מקומות, הרמב״ם מנצל את אותו רופא וחכם בתורה, הוא יוצר מקבילות מעולם הרפואה לעולם התורה וכן ההפך. כן? אז הוא אומר, כשם שהגוף אם נטע מאיזונו בזמן שיש חולי גופני, אז הרופא אחרי בדיקות מעבדתיות או בדיקות פיזיות שהרופא מבצע בחולה, הוא רואה שהופר האיזון הגופני של אותו אדם, אז מה הוא צריך לעשות? להחזיר אותו לאיזונו. ואיך הוא יחזיר אותו לאיזונו? הוא יביא לו תרופות חריפות שיובילו אותו לכיוון הקצה השני, על מנת להחזיר אותו לאיזון. אז אותו דבר גם ברפואת הנפשות, במובן של חינוך שעליו הרמב״ם מדבר. כשם שהגוף אם נטע מאיזונו, ראינו לאיזה צד נטע ויצא ונעשה נגדו אבקו עד שיחזור לאיזונו, וכאשר יאוזן נסתלק מאותו ההפך. שימו לב, הרמב״ם זהיר מאוד, ברגע שאדם חזר לאיזונו
מפסיק לקחת התרופה.
בדיוק, אוי ואבוי אם נמשיך לקחת את התרופות. למשל, קיבל אנטיביוטיקה סכום מסוים, שלפי הרופא זה הכמות שנזקק לזה, אז הוא לוקח יותר, כי הוא אומר, אם זה מועיל אז בטח זה רצוי. לא, זה יחלה אותו, זה יעשה אותו חולה. כן? אותו דבר בעניין הנפשות, אם נניח החכם נתן לך כיווני דרך כדי לעקור אותך ממגרעת, לעקור אותך ולהביא אותך לדרך הבינוניות, ולכן הוא היטא אותך לכיוון יותר קיצון כדי שתחזור ותתאזם, כשחזרת ותאזמת אל תגיד אבל יותר כדאי ללכת לדרך קיצון כי זה יותר מעולה. לא, הרמב״ם לא רואה בלפנים משורת הדין, בעניינים אלו בלפנים משורת הדין, כדרך חיים אלא כדרך מרפא. כלומר, מתי אדם צריך להתנהג בלפנים משורת הדין? כדי לייצב אצלו את שורת הדין. ומשום כך הרמב״ם לא דוגל בלפנים משורת הדין כדרך התמידית שאדם ילך בה, בשונה מאשר רמב״ם. רמב״ם, רבי משה בן נחמן אומר, בעשית הישר והטוב זוהי נורמה עצמאית, נורמה מחייבת, ואילו הרמב״ם סבור שעשית הישר והטוב זה אמצעי בשביל לאזן את האדם. הגעת לאיזון, אתה לא חייב בעשית הישר והטוב. למשל, ניתן דוגמה, יש דוגמה מאוד מאוד קלאסית שמובד בגמרא, שחכם אחד הזמין איך קוראים קדרים, סבלים לסבל לו, כן, איך? רבא בר חנה, כן, איך קוראים, הזמין רגע, הזמין איך קוראים קדרים כדי להוליך את הסחורה שלו לעת המסחר. יש ימים שיש בהם מסחר וכו', והם לא הקפידו והחביות נשברו, אז מטבע דברים הוא טבע אותם לדין. אז
הם שומרי שכר, נכון?
כן, ודאי, כי הם מקבלים
חייב,
כן. אז מתברר שאותם אנשים היו מסכנים, עניים, אין להם מה לאכול, אם תחייב אותם אין להם מה לאכול ואתה תלך תחייב אותם אוכלו. אמנם בדל לא תדר בריבו, אבל כנראה שהרב הבחין שאותו אדם צריך למסור לו מסר בדרך של בערכות צדיקים תשמור, כדי לאזן אותו. ואז הוא אמר לו, הם פטורים. טוב, כשהם קיבלו את הפטור, שמחו על הפטור הזה, התאבון גדל עם האכילה. אמרו, מה עם השכר שלנו? הרי לא קיבלנו שום שכר. הם שברו את החביות, כן, קיבלו פטור, ועוד הם רוצים גם שכר. כן, שכר יומי. אז, טוב, הלכו לרב, והרב אמר, כן, שלם להם. דין האחי, הוא אמר, כן, אין. רוח הצדיקים תשמור. עכשיו, באמת, כל מי שקורא את אותה גמרא, תמע, עם כל הכבוד לצדקות, אבל זה כבר צדקות יתר שמופקעת מכל... כן, כן, מאוד מאוד. אלא מה? התשובה היא כזו. אותו חכם רצה למסור מסר שיש לפעמים צורך שהאדם אשר ליבו גס בו, הוא לא צריך בכלל להגיע לדין, כי הוא די מבוסס, הוא די מבוסס, והוא גם ידע מה מצבם של אותם מסכנים עניים. נכון, לדין ודה לא תדר בריבו, אבל אתה בכלל לא צריך להגיע, אתה תמיד חכמים, אתה לא צריך להגיע לדין כי אתה יודע מסכנים. כן, אז אכן אם בכל זאת הקשית את לבך ואתה רוצה לפי הדין, אז משהו פגום בך בנפשך, לא כי אתה לא צודק, אלא אתה לא חכם בטיפול בנפשך, כי תעמיד ובגדיל מה כבר קרה, מה זה בשבילך כל העניין הזה. לכן מה שהרב פסק לו זה לא על דרך הדין או לפני משורת הדין כי כך זה התנהל, אלא על דרך טיפול רפואת הנפש, כן? שעורכות צדיקים בא להביא אותו חזרה לנקודת האיזון. כן?
שאלה, אם הוא אמר להם שהוא פטר אותם מזה, אז זה לכאורה הוא עדיין חייב להם. אם הוא צריך להגיד שהוא פטר, הוא צריך להגיד להם שהוא פטר אותם מההפרש.
זה לא. הוא פטר אותם מתשלום הנזק. נקודה. וזה פרה. כפי שאתה אמרת בצדק.
אם הוא אומר להם שהוא פותר אותם מההפרש בין הנזק לבין השכר שלהם, אז הוא היה גם לא מחייב אותם וגם לא משלם להם.
קודם כל התביעה הייתה של הבעל הסחורה אשר בא ואומר לרב, מגיע לי פיצוי עבור הנזק. זה הייתה התביעה, לא השכר שלהם. הם אחר כך תבחו את השכר. הוא בעל הסחורה בא ואמר, שברו לחביות, הם צריכים לשלם. והוא פתר אותם, הרב פתר אותם.
אם הוא פתר אותם, אז סיימת הדין הזה, ואז יש דין בדין ההוא.
לא, אז אחר כך, כשהוא פתר אותם, אז הם באו ואמרו, רגע, מה השכר שלנו? זה שלב אחר שלב. כן, אוכל, נאמר ככה. אני חוזר חזרה. וראוי שיתנהג כדרך שמתנהגים בפועת הגופות, כשהם שהגוף אם נתן איזונו ראינו לאיזה צד נטע ויצא ונעשה נגדו הפקו, נעשה נגדו הפקו עד שיחזור לאיזונו, וכאשר יאוזן נסתלק מאותו ההפך ונחזור להתמיד במה שעמידנו על איזונו. זה ברפואה, ברפואת הגוף. כך משוואה, הרמב"ם יוצר משוואה. כך בעולם החינוך, בעולם הדת, החינוך הדתי. כך נעשה גם במידות. המשל בזה, אם ראינו אדם שכבר נקנו לו תכונות נפשיות בנפשו, שהוא מצמצם מאוד על עצמו, שזו מגרעת ממגרעות הנפש, והמעשה הזה שהוא עושה מן המעשים הרעים, כמו שבאנו בפרק זה, אם רצינו לרפא את החולה הזה, לא נצבעו להתנהג בנדיבות, לפי שזה כמי שמרפא את מי שגברה בו החמימות בדבר המאוזן, שאין זה מרפאו מחוליו. כלומר, אתה לא יכול לרפא בן אדם על זה שאם הוא הולך לצד קיצון, עד שתביא אותו למרכז, כי המרכז עדיין לא מבטיח שלא יחזור חזרה לצד הקיצון. אז לכן אתה חייב לקחת אותו קצת לכיוון הקיצון השני, כדי שכשאחר כך הוא יחזור, לאן נחזור? יחזור למרכז, ואז הוא יגיע לאיזון. כך זה בעולם התרופות, וכך זה בעולם החינוך הדתי. ובכן, לפי שזה, כמי שמרפא את מי שגברה בו החמימות בדבר המאוזן, שאין זה מרפאו מחוליו, אלא ראוי לצוות לזה שינהג בפזרנות פעם אחר פעם, ויחזור כמה פעמים במעשה הפזרנות, עד שתסור מנפשו התכונה שהביאתו לכיליות, כי הכיליות זה קמצנות, זה מידה גרועה, עד שכמעט תושג לו תכונת הפזרנות, או יהיה קרוב לה. עכשיו, אם אני בא לטפל בקמצן ומחנך אותו לפזרנות, אם אני לא עמוד על המשמר והוא יתקע בפזרנות, זו מידה מגונה. עם כל הכרות שהוא נותן הרבה צדקות, עבר ממידת הקמצנות, עבר למידת הפזרנות. אז מה הלכתם מתקנתם? נכון שמידת הפזרנות שהיא קיצונית והיא לא בסדר, היא פחות גרועה מאשר להיות קמצן, קמצן, אבל בכל זאת עדיין זה חולי בנפש. אז לכן אני צריך לדאוג להחזיר אותו למרכז, לא להיות פזרן יתר, אלא סביר, במדידות. כן? אוכן. אוכן. ואז נסלקנו מפעולת הפזרנות, ונצבעו להתמיד במעשה הנדיבות, ויתנהג כך תמיד, שלא יפליג ולא יחסר. וכן, אם ראינו הוא פזרן, יתר על המידה, כן? הרי מצווהו לנהוג בדרך הכיליות כמה פעמים. אז זה לא טוב, זה מסוכן, כי נטיית האדם היא לכיליות. לכן הרופא הנפש, כאין הוא הרב, המטפל באותו אדם, שמטפל בפזרן, מביא אותו לכיליות, יצריך מאוד מאוד להיות זהיר. לא להתמיד בכיליות, אלא מעט, כן? אז הוא יתקע שם כדי שמיד יחזור לקו האמצע. אבל לא נצווהו לחזור על, על מעשה הכליות פעמים רבות, כמו שציווינו הוא במעשה הפזרנות. למה? למה בפזרנות אנחנו מרשים לעצמנו להטות אותו הרבה פעמים, ואילו לכליות בתורת רפואה רק מעט?
ונקודה, כן, זה הטבעית הכליות.
יפה. ונקודה זו היא חוק הריפוי וסודו. בסודו, לפי שחזרת האדם לפזרנות אל הנדיבות יותר קל וקרוב וקרוב משיחזור מהכליות אל הנדיבות, כן? כי הנטייה של האדם לכליות, וכן חזרת נעדר הרגש והרגש הנאות, כן, אל הפרישות יותר קל וקרוב מחזרת התאטן אל הפרישות. אז אתם רואים, יש דברים, כמו שאומרים, מובנים בנפש האדם. ולפי כך, נצווה לתאבטן לחזור על פעולות עדר ההנאה יותר ממה שנצווה לנעדר ההרגש לחזור על פעולת התאבטנות. ונחייב את רחל לבב לנהוג בחירוף נפש יותר ממה שנצווה את המחרף נפשו לנהוג במורך. כן? ונרגיל את השפע, ונרגיל את השואל פשוט, הוא נכנס לפירוט, לפירוט במידות האדם, כדי להדגין לנו את דרך הטיפול בכל מידה ומידה, בשים לב, בשים לב לייחודיות של כל מידה ומידה מבחינת נפש האדם. ונרגיל את השפע בהתהדרות יותר ממה שנרגיל את המתהדר בשפלות. וזהו, עוד פעם, שימו לב רבותיי, כיצד הרופא שבהרמב״ם עוזר לרב שבהרמב״ם, והרב שבהרמב״ם עוזר לרופא שבהרמב״ם, כן? והנה, וזהו חוק רפואת המידות, זוכרו, כן? כך, כך צריך להתנהל האדם אם הוא רוצה לרפא את המידות של עצמו או של אחרים. ובגלל עניין זה, שימו לב, לא היו החסידים מעמידים תכונות נפשם בתכונות הממוצעות בשווה, אלא היו נוטים נטייה מעטה כלפי היתור או החיסור דרך סייג. זאת אומרת, תתבונן ותראה החסידים, כשאומר הרמב״ם החסידים, החסיד, הוא מדבר על החסיד לפי ההלכה שהתנה אמר אין בור לרחת ולא עם הארץ חסיד, ובזה הוא יוצא נגד חסידי אשנז. חסידי אשנז הפליגו מאוד מאוד בדרכים של פרישות, של ייסורים, של סיכופים, והרמב"ם יוצא בתוקף נגד זה. הוא אומר זה חטא, חטא לאדם להתנהג בדרך כזו, והוא שולל את זה, רואה בזה סכלות, רואה בזה חטא, שולל את הדרך הזו, כי אצלו החסידות זה דרך האיזון. לכן הוא אומר בצורה כזו, אלא היו נוטים נטייה מעטה כלפי הייתור או החיסור, שימו לב, הנטייה מעטה כלפי זה או כלפי זה, רק דרך סיאן, לא כדרך קבועה, לא כזה, רק דרך סיאן. כלומר שהם נוטים דרך משל מן הפרישות כלפי עדר הרגש בהנאות מעט, ומן האומץ כלפי חירוף הנפש מעט, ומן הרצינות כלפי ההתהדרות מעט, ומהענווה כלפי שפלות הרוח מעט, וכן בכל השאר. ועניין זה הוא הרמוז באומרם לפני משרת הדין. שמתם לב? אצלו את הרמב"ם לפני משרת הדין זה רק נטייה לצורך איזון, לא כדרך, לא כדרך שהיא מומלצת. כן,
סויה. אין לאדם איזה השפעה גנטית, אבל זה השפעה גנטית בנדות.
בפרק שמיני רבנו ידבר על ההשפעה הגנטית, כי הדטרמיניזם אומר הכל מובנה כבר באדם. כן, וכל מה שאתה רואה, אני, אתה, כולנו חושבים שאנחנו בעלי בחירה חופשית, אנחנו מתוכנתים. אנחנו תכנתיים.
הגנטיקה רק אומרת לאיזה כיוון אתה צריך להיות נסיעה, כי יכול להיות שיש נסיעה גנטית לפעמים, ואז אתה לא צריך, יכול להיות שיש מישהו שבגלל הנסיעה שלו צריך פחות לחזור על זה, הוא צריך יותר לחזור על זה.
אז הרמב"ם יקבע, בגנטיקה יכולה ליצור נטייה של אדם, לדבר מסוים, אבל על ידי טיפול מתאים, בהכוונה מתאימה, יוכל ללכת לדרך הנכונה. אם קבעת, אתה כבר החלטת, שמענו אותך כבר כמה פעמים, החלטת שריש לקיש הוא פושע, אבל זה לא אומר, זה גנטיקה, יכול להיות השפעה סביבתית. הוא היה בסביבה של פרחחים ולמד. מי נתן לך את הרשות לקבוע שהוא ככה נולד? כן, נסים לב. כן, כוונת רפאל לחיוב, ולמרות שזה תראו למה הוא הגיע בסופו של דבר, זה כוונתו לחיוב. רק מה, חכמים היו זהירים בדבריכם, מה שאנחנו לא קוראים במפורש, שלא נקבע לעצמנו כך הוא נולד. לא, יש מסכת שבת, שבאמת שם דיברו על אסטרולוגיה, ואז אמרו שפלוני נולד במזל מאדי, שזה סמל של דם. אז אמרו הוא יהיה שופך דמים, יהיה שופך דמים. אז המסכן הזה גמרנו, אם נלך לפי המרשם הזה הוא יהיה שופך דמים, אבל הוא נהיה שוחף. כן, אז הוא שופך דמים, אבל שופך דמים רבים, אבל לא רוצה. אז הרמב״ם יאמר, גם אם זה מובנה, נעזוב את האסטרולוגיה, גם אם זה מובנה, זה עדיין נטייה וניתן לכוון את אותו אדם. זה כשאני אומר לכוון, זה לא בהכרח לדכא, אלא לתת לו את הביטוי של מה שהנפש שלו זקוקה, אבל בדברים חיוביים, תאמין? אכן, הלאה. וזהו חוק רפואת המידות, זוכרו. ובגלל עניין זה, לא יהיו חסידים מעמידים תכונות נפשם בתכונות המוצעות בשווה, אלא היו נוטים נטייה מעטה כלפי היתור או החיסור דרך סייג. כלומר, שהם נוטים דרך משל מן הפרישות כלפי עדר הרגש בהנאות מעט, ומן האומץ כלפי חירוף הנפש מעט, ומן הרצינות כלפי ההתהדרות מעט, ומן הענבה כלפי שפלות הרוח מעט, וכן בכל השאר. ועניין זה הוא הרמוז בעומרם לפני משרת הדין. אבל מה שעשו מקצת אנשים מן החסידים במקצת הזמנים, אשר נטו כלפי הקצה האחד, כגון הצום ונידות שינה בלילה, והזנחת אכילת הבשר ושתיית היין והרחקת הנשים ולבישת הצמר והשק ומגורי הרים וההתבודדות במדברות. נו רבותיי, האם זו חסידות חיובית או שלילית?
שלילית.
אם זה דרך חיים, יום הרבנו זה שלילית. אם זה דרך ריפוי, ואחר כך יחזרו לדרך האיזון, אז זה בסדר. לא עשו שום דבר מזה אלא על דרך הריפוי, כמו שבארנו. וגם מחמת קלקול אנשי איראן. כן? זוכרים את... לא, בני רחב. זוכרים? מה אביהם ציווה להם? חברה מקולקלת. כן, תגור בערים, עד שתו יין, וכו' וכו', תתבודדו, תצאו מחוץ החברה. כי מה לעשות? יש חברה קלוקלת. אבל זה על דרך הרפוי, לא כשיטה. ובזה הוא יוצא נגד החסידי אשכנז, שפשוט ראו ביסורים ובסיגופים כדרך. ועד כדי כך הם ייצרו את מה שנקרא תשובת המשקל. כל עבירה בעבירה היו הולכים לרב, אומרים מה עליי לעשות כתשובת המשקל. זאת אומרת, מלבד החרטה ולשוב בתשובה, ללכת על קרח, על גבי מסמרים, על גבי גחלים או כל מיני דברים כאלה, כן, צומות וכולי וכולי, כן? אז רגע, אז זה נקרא תשובת המשקל, והם הם אשר יצרו תשובת המשקל. ובספרות ההלכתית האשכנזית תמצאו הרבה רבנים שנשאלים מדי פעם, מהי תשובת המשקל לעבירה שעשיתי ככה, מהי תשובת המשקל? זה לא מצוי אצל אנשי המזרח. אצל אנשי אשכנז זה נמצא, ונגדם רבנו מרמז כאן כשהוא מדבר על חסידים. כן, רגע, שריה, רק רגע, כן, נו,
גם שם עבדה הקנאות בצורה קצת מוגברת.
רגע, עכשיו ככה, פנחס בן אל... רגע, פנחס, נו, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן קנה את קנאת השם וקיבל ציון לשבח, כיוון שהקדוש ברוך הוא ידע שהוא עשה את זה במדידות כצורך נקודתי, לא מעבר לכך, ולכן נתן לו כהונת עולם, שכר. לכן אליהו, עכשיו עזוב את המדרש שאומר פנחס אליהו, אליהו זה פנחס, זה עוד בפנחס. אז אני לא מדבר גנטיקה, זה לא גנטיקה, כמו שהוא צריך להוכיח לי שריש לקיש כך נולד, ככה אתה צריך להביא לי את תעודות היוחסין של פנחס ואליהו. כשאומרים שאליהו גלעדי, אליהו תשבי, אליהו בכלל משבט אחר ולא מהכהנים, אז יש שיטות שונות מי זה אליהו הנביא, כן? אבל אליהו הנביא, עוד פעם, לא מתנגדים שתשאל, רק חוזרים אליך ואומרים לך, מניין קבעת שיש כאן עניין גנטי? איך? על סמך מה? רגע, תנו לו. מי אמר? אליהו באותו רגע מצל נכון, מקנה את קנת השם. אמנם השם קצת העניש אותו שהוא עבר על המידה, אבל מי אמר לך זה גנטי? מי אמר לך? כן? אכן, כן, מה רציתי?
על אותו עיקרון, גם בימינו יהודי אשכנז בנפילת הפנים מקים את עצמם.
זה בבידוי,
אני לא יודע אם זה מכה או רק נוגע, נראה כמכה. כן, רק אוכן, נו רבותיי, נו רבותיי, תתרגלו לגמור, יש עוד שואלים, בבקשה.
המשקל ביהדות אשכנז,
כן.
מה מתבסס ביהדות? על מה, איך הגיעו לזה?
הם חשבו שחסידות ולפנים משרת הדין זה לא דרך ריפוי, אלא זה דרך מומלצת והיא הדרך הנעלה. ולכן הם חשבו, ככל שאתה תתנהג במה שנראה כמידת חסידות, פרישות, סיגופים, צומות, כי סוף סוף כשאדם חוזר בתשובה אז הוא צם, הוא מתענה, אז יוצא איפה שהתענית דרך מומלצת. אז הם ראו בזה לא דרך ריפוי, ראו בזה כדרך מומלצת, ככל שאתה הולך לכיוונים האלה אתה חסיד גדול מאוד. כן, בדיוק, והרמב״ם תוקף את זה, זה נכון. טוב, נחזור לענייננו. נאמר ככה, וכאשר ראו השכלים, אתם רואים עכשיו הרמב״ם תוקף אותם, שכלים, הוא קורא להם טיפשים, את החסידים האלו שעשו פעולות אלו ולא ידעו את כוונתם, חשבו שהם טוב ונתנו בהם בחושבם ונהגו בהם בחושבם שיהיו כמותם, והיו מענים את גופם בכל מיני עינויים וחושבים שכבר השיגו מעלה ועשו טוב ושבכך יתקרבו לפני השם, כאילו השם אויבו של גוף ורוצה לעבדו להשמידו. כי מה יוצא? אם באמת הסיגופים והצומות והצער וכל הדברים האלה זה עבודת השם, אז יוצא איפה שהגוף הוא אויב והקדוש ברוך הוא ברא את הגוף בשביל לחוות בו, בשביל לצער אותו. זו תפיסה מעוותת לפי הרמב״ם, כן? עכשיו, ואינם יודעים שאותם המעשים רע ושבהם תושג לאדם מגרעת ממגרעות הנפש. אדם שנהג בחסידות כזו, אז הוא חולה נפש לפי הרמב״ם. הוא שחל, הוא חולה נפש. והרי הם דומים למי שאין לו ידיעה במלאכת הרפואה, שראה שהרופאים, שוב פעם, הרמב״ם כאן בפרק הזה כל הזמן יוצר השוואות מעולם הרפואה. ואז הוא אומר ככה, למי שלא יודע מלאכת הרפואה, שראה שהרופאים המומחים השקו לחולים, לחולים מסוכנים, שחמל חמבר ומחמודה וסבר וכיוצא בהם, ומנעו למזונות. זאת אומרת, הביאו להם דברים מרירים מאוד, כן, ומנעו למזונות בגלל רפא את הגוף שלהם. ועד כך באמת אותם חולים שנמנעו למזון לפי הוראת הרופאים וקיבלו סירופי מרירים כדי להתמודד נגד החולי שפשט בגופם, הבריאו על בסיס ההנחיה של אותם רופאים. בא השחל, אומר, וואי, אני ראיתי את האדם הזה חולה, כמעט הלך כבר מסתלק מעולמו, ועד שהוא צם, ועד שהוא לקח את התרופות האלה המרות ביותר, אני בריא. אני שאני בריא, אני עצום, ואני אקח את התרופות האלה, אני יותר בריא. אז הרמב"ם אומר, טיפש שאין דומה לך, האדם הזה טיפש, כן, והוא יתאבד פשוט. אז נאמר, וחיוצא בהם, ומנעו למזונות, ועד כך הבריאו ממחלתם, ותראו איך שרבנו בלגלוג מביא את המשל הזה, וניצולו מסכנה הצלה גדולה. אמר אותו השחל, אם היו הדברים האלו מרפאים את החולה, כל שכן וכל בחומר שיעמידו את הבריא בבריאותו, או שיוסיפו לו בריאות, והתחיל להשתמש בהם תמיד, ונתנהג בהנהגת החולים, הרי הוא יחלה בלי ספק. כך אלו, כמו בעולם הרפואה, אותו דבר בעולם החינוך הדתי למידות, למידות. כך אלו הם חולי הנפש בלי ספק, בהשתמשם ברפואות ביותם בריאים, וזו התורה השלמה המשלמת אותנו, כמו שעיד עליה יודעה, תורת השם תמימה מחכימת פתי משיבת נפש, לא צוותה בשום דבר מזה, אלא רצתה שיהיה האדם טבעי הולך בדרך המוצעת, יאכל מה שמותר לו לאכול במצוע, וישתה מה שמותר לו לשתות במצוע, ויבעול מה שמותר לו לבעול במצוע. שוב, אם נהיה כנים עם עצמנו, רבנו כותב את זה כדבר פשוט, יאכל במצוע, ישמש במצוע, הכל במצוע. אבל אינן רואות שהרבה פעמים היצר התאווה של האדם גובר. כן? עכשיו, אני מדבר למשל על אוכל. טעים. האדם מרגיש זה טעים וטוב. הוא אוכל יתר על המידה. זה לא פעם אנחנו נכשלים בדבר הזה. לא פעם. זה חולי בנפש. מה פירוש? אין לך ריסון עצמי. וזה דבר שאנחנו צריכים לתקן אותו. זה דבר ש... במיוחד הדבר בא לידי פיתור, רבותיי, באוכל של שבת. באוכל של שבת חמין, קובנה וכל הדברים האלה מגרים את האדם, ולא פעם אנחנו נכשלים בדבר הזה.
זה עוד במסגרת אולי בבית, אבל מה שאנחנו היו רואים בי רואים בכלל לפני החופה, מה שעושים
לא, הוא אומר שמה שעושים בחוץ זה פי כמה יותר משהו בבית. זה מה שהוא אומר, כן, לא שהוא אומר שבבית מותר,
ועוד זה עמידה,
כן, ויבעול מה שמותר לו לבעול במצווה, ויבנה את הארץ בצדק ומשפט, ולא שיגור במערות ובהרים, ולא שילבש את השק והצמר, כל אלה הסקפנים כך מתנהלים ורבם יוצא נגדם, ולא שיוגיע את גופו ויעיפו, כן, ויעמאו. והזהיר על זה במה שבא לנו בקבלה, אמר בנזיר וכפר עליו מאשחת על הנפש, כן, ריבונו של עולם. הנזיר התנהג כאדם דתי ונדר נזירות לשם שמיים, ושמעון הצדיק נשק במצחו ואמר ירבו כמותך בישראל, ראית שיצר שלך ככה מתחיל שגע אותך, כן, נדרת נזירות, כל הכבוד וכולי. והתורה אומרת כשהוא גומר את הנזירות מביא קורבן שלמים ומביא קורבן חטאת. ולמה קורבן חטאת? מה שחטא על הנפש? מה הוא חטא על הנפש? הרי הוא עשה את הדבר הנכון כדי לבלום את יצרו הרע, את יצרו הרע. אז הנה, ואמר, וכי על איזה נפש חטא זה? והתשובה הייתה של חכמי ישראל, על שמנה עצמו מן יין. וכי רבותיי, מצווה על אדם יום יום שתות יין?
לא.
אבל כשאוסרים על האדם, כשהוא אדם אוסר על עצמו, אז זה לא בסדר. מה פירוש? למה לאסור? אם אתה עושה את זה כדרך של בלימה מפני יצר רע, יישר כוח. אבל סתם ככה, לא, למה? ודרך אגב, היו, איך קוראים, בתימן, וכן בחברה תלמודית, סוג של יין, שהיו לוקחים אותו יום יום, לא בכמויות, אלא זה היה בריא להם לעשות את זה באוכל, כן, באוכל, כן. עכשיו, אז אם אדם עושה את זה בתנאים מדודיים ושקולים, אז זה בסדר. ואמרו, וכי על איזה נפש חטא זה? השמנה עצמו מן היין, ועל עוד דברים כל וחומר. אם מי שצער עצמו מן היין צריך כפרה, המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה, וגם בדברי נביאנו וחכמי תורתנו מצאנו שהם תמיד מתנהלים במצווה ושומרים נפשם וגופם כמו שחיבה אותם תורה. והשיב השם מתעלה על די נביאו למי ששאל על תענית יום אחד בשנה, האם יתמיד על כך או לא? והוא אומרם לזכריה, ההבקה בחודש החמישי לאחר שנבנה בית שני, באו שאלו את זכריה הנביא, נמשיך לצרום, כן? אז הנזר, כאשר עשיתי זה כמה שנים בזמן שהבית עדיין היה חרב. וישיבם, כי צמתם וספוד בחמישי ובשביעי זה 70 שנה, בזמן חורבן בית ראשון וטרם נבנה בית שני והם היו בגלות בבל, הצום צמתוני אני? מה אתם עכשיו מתחשבנים? הנה כבר יש בית, אפשר להפסיק לצום. השאלה האם כבר הסקתם את המסקנות ומבינים שהחטאים שלכם גרמו לכם את הגלות, גרמו לכם את החורבן, כן, גרמו לכם את ההרג הגדול. האם הסקתם? אם הסקתם, אז אתם לא צריכים לצום. אם לא הסקתם, מה מועיל שנבנה בית שני אם עדיין לא הסקתם את המסקנות הנכונות? הצום, מה אתם עושים? טובה לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא חפץ בצום שלכם בשבילו? הצום צמתוני אני, וכי תאכלו וכי תשתו, הלא אתם אוכלים ואתם השותים. וציבה אותם במצווה ובמעלות בלבד, לא בצום. כלומר, תעבדו על עצמכם, תהיו מאוזנים במידותיכם, ואין צורך בכלל בצום, לא בצום. ואומרו להם, כה אמר השם צבאות לאמור, משפט אמת שפטו וחסד ורחמים עשו איש את אחיו. ואמר אחר כך, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי בצום העשירי יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. שימו לב, האמת והשלום. ודעה, כאן רבנו מפצח את דברי זכריה שאמר האמת והשלום אהבו, שהאמת הם המעלות ההגיוניות, כלומר המעלות השכליות ההגיוניות, זה האמת, לפי שהן אמיתיות לא השתנו כמו שהזכרנו בפרק השני. והשלום זה המעלות המידותיות שבהם יהיה השלום בעולם. כלומר, מה אמר זכריה להם? אתם לא צריכים את הצום, אם אתם יודעים שעיקר העיקרים זה שלמות המידות השכליות והמידותיות, אז גמרנו, אז אתם כבר בדרך הנכונה ואין שום צורך בשום צום. אז ללמדנו רבותיי שכבר הנביא זכריה טבע את המטבע שהעיקר עיקרים זה לא הצום, זה לא הסיגוף, הצום הוא רק אמצעי ריפוי, ועיקר עיקרים האמת והשלום אהבו שלמות שכלית ושלמות מידותית.